שלום. עשרה בטבת, התענית, הוכרז על ידי הרבנות הראשית בתור יום הקדיש הכללי, עבור מי שקרוביו נספו בשואה ולא ידוע היום של מותם. והדבר אם כן מעורר שוב מחדש את נושא השואה, השאלות המטאפיזיות, המוסריות וההיסטוריות שהשואה מעוררת. וכאן אנחנו זקוקים כמובן לזהירות רבה, משום שאפשר לומר שיש שני אופנים להגיב לכל דיון בנושא השואה. יש האופן שהוא מיוחד למי שהשואה עדיין בוערת בקרבו. וזה לא קשור לשאלה האם אותו אדם היה בזמן השואה או לא היה בזמן השואה. זה עניין של חוויה אישית. יש מי שחווה את השואה במעמקי ההכרה שלו, ולכן כל ניסיון של הסברה איננו במקום. כמו שאין מרצים לאדם בשעת כעסו, בשעה שמתו מוטל לפניו, כך אין מנסים לתת הסברות במרכאות לשואה, למי שחווה את עומק הכאב ועומק הצרה של השואה. לא בגלל התחשבות סנטימנטלית ברגשות של אותו אדם, אלא בגלל שמי שנמצא במעמקי ההכרה של הכאב, יש לו נתיב מיוחד של קשר עם הבורא שאי אפשר להתערב בו. זה אותו דבר מצאנו לגבי איוב בספר איוב, שהרעים שלו ניסו להסביר לו את סיבת הייסורין, ואף על פי שהם אמרו הרבה דברים נכונים וחכמים ואפילו מקובלים על חכמי ישראל בהמשך, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא אמר לרעים, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב, והסבירו חכמים, משום שאין מרצין לאדם בשעת כעסו. תארו לעצמכם שאיוב היה מקבל את ההסברים של חבריו, אז יכול להיות שהוא היה מרוצה, שהוא היה משלים עם הכאב, עם הייסורין, אבל דבר אחד הוא היה מפסיד, את הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא. דווקא כשיוב איננו מסכים לקבל את ההסברים שניתנו לו, דווקא מתוך כך הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ומדבר עמו. כך שכל הסברה של השואה, אם בכלל אפשרית, לא נאמרה עבור מי שנמצא במעמקי החוויה, אבל עבור מי שהוא בעמדה של צופה, שמנסה להבין את מהלך ההיסטוריה בכלל, בוודאי ובוודאי שמוטל עלינו לחקור ולהבין במה המדובר. וכאן יש גם איזושהי סכנה, לגמד את כל ההנהגה של השואה, כל ההנהגה האלוהית שהתגלתה בשואה, למונחים של שכר ועונש. כאילו שיש 6 מיליוני אשמים באיזשהו חטא עלום, ועונש אלוהי כבד ואימתני על אותו החטא. אין שום חטא בעולם שיכול להצדיק מבחינה פרופורציונלית את האימה של השואה. אבל פי שניתן לומר שאדם זה או אחר בא על חשבונו ושמידת הדין יצאה מסופקת וכדומה, אבל ברור שאנחנו לא יכולים לגמד את השואה למונחים כל כך קטנים. ומה שאם כן עלינו להבין זה מהו התפקוד שדיברו עליו הנביאים, מהו התפקוד ההיסטורי, מהי הסיטואציה ההיסטורית שבה השואה היא אפשרית בלי קשר לשאלה של האשמה. כי אנחנו רואים שהמאורע של השואה הוא כל כך חריג, כל כך אמתני, כל כך חורג ממה שאנחנו מורגלים לראות ביחסי בני אדם בינם לבין עצמם, וביחסי הבורא כלפי האדם, שאנחנו מוכרחים להבין את השואה בתור קטגוריה אחרת. מהי אותה קטגוריה? אנחנו רואים שכל פעם שבמהלך ההיסטוריה גלות מסתיימת והגאולה נמצאת בהתחלתה, יש כאן סכנה של מפגש עם עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. כשאתה במצרים, תחת השלטון של פרעה, יש לך הגנה טבעית מעצם המעמד שלך כעבד אצל פרעה. כשאתה בירושלים, עם המלך של עם ישראל, עם המקדש, אתה מוגן מעצם העובדה שאתה נמצא במקום הטבעי לך. האפשרות של עמלק לחדור היא דווקא בשלבי המעבר. איך אמרו? וליוצא ולבא עד שלום מפני צער. זה היוצא מתלמוד לתלמוד, מתלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי, מגלות לגאולה. דווקא במעבר יש אפשרות של איזושהי הפקרה. בדיוק כמו שמצאנו גם כן ביציאה מגלות בבל, בימי אחשוורוש. איש יהודי היה בשושן הבירה. כבר התחילו בני ישראל לחזור לציון על ידי הצהרת כורש, זרובבל, התחילו כבר לבנות את בית המקדש, התחילו לפחות להקריב קורבנות, אבל המקדש לא הסתיים, רוב העם עוד לא עלה. מצב הביניים הזה, שהוא כבר לא גלות, אבל הוא עדיין כבר לא גאולה, מאפשר את הניסיון של הפתרון הסופי על ידי המן. כמו כן גם בדור הקרוב אלינו, כאשר כבר החל התהליך של שיבת ציון, אבל עדיין לא קמה מדינת ישראל, אז אנחנו מוזהרים, זכור את אשר עשה לך המלך בדרך. אתה צריך לדעת מתי המלך תוקף, דיינו כשאתה בדרך אל הגאולה, כדי לדעת כיצד להתמודד עם המצבים האלה. הרמח"ל תיאר את זה בתור הפסקת ממשלת החלונות ותחילת פתיחת השער. מה המשמעות של המושגים האלה? החלונות זה הנהגת הבורא בזמן הגלות. הקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אמנם ההגנה עלינו היא בהשגחה קטנטונת, אם אפשר לומר, אבל השגחה בכל זאת יש. פתיחת השער זה כאשר אנחנו חוזרים לארץ ישראל, שפע גדול של השגחה אלוהית מתמדת. אבל מה קורה במעבר? במעבר, אומר רמח"ל, בסגנונו המיוחד, הקבלי קצת, נסגרים החלונות אחד אחרי השני, ומיד נפתח השער. אבל כיוון שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה, יש רגע קטן של חושך. והקטע הזה, הרגע הקטן הזה של חושך, הוא קשה לסבול. הוא החשיפה לאפשרות של שואה. אין שום חיוב שהשואה תהיה. הקדוש ברוך הוא לא הבטיח שתהיה שואה, אלא הוא הזהיר אותנו מן המצבים שבהם השואה אפשרית. ולכן אומר הנביא, צאו מבבל, מהר לצאת מבבל. כשמתחיל התהליך, צריך לעשות את זה בזריזות. כמו שאמר הגאון מווילנה, שאמר שכאשר יתחיל התהליך של הגאולה, צריך בבת אחת להעביר 60 ריבו, 600 אלף יהודים לארץ ישראל, כי אם לא יהיה נורא. ואומרים תלמידי הגאון מווילנה, והיה רבנו מזיל דמעות כשאמר את הדבר הזה. ואכן אנחנו רואים שערב השואה היו בארץ ישראל 400 אלף איש. 400 אלף נפשות מישראל. 60 ריבו היה בהקמת המדינה. אז אי אפשר חלילה לומר שיש פה האנשה, אבל יש תיאור של מצבים שבהם יש סכנה של פגיעה ממשית עוצמתית באומה, שאותה צריך היה למנוע בכל מחיר. תודה רבה.